שאל חברנו רבי יוסי פרחי את השאלה הבאה, מה הוא הדין ביחס ללחוך? האם ברכתו מזונות או המוציא לחם מן הארץ? שאלה שכבר עסקנו בה בעבר, ואנחנו נזקקים לה עוד פעם כעת, משום שהוא שמע מפי רב מאוד חשוב שהוא מידידנו, שהוא מדייק מתשובת רבנו, שלכאורה כן צריך לברך המוציא על הלחוך. וכיוון שלא הספקתי לדבר עם אותו רב חשוב, לכן אינני מציין את שמו, אבל נראה מהי הבעיה או מהי הסיבה שגרמה לאותו רב חשוב לנטות מהוראה ברורה של מורי שמרחים על הלחוך בורא מן המזונות גם אם קבע עד הסעודה. ובכן, רבנו בפרק שלישי מלכות ברכות הלכה שיעית כתב את הדברים הבאים יחס לדברים הבאים מחמת הסעודה, פרק רביעי, משהו זכרוני, כן, פרק רביעי, רבותיי, מלכות ברכות הלכה י"ב. שם כתב רבנו דברים הבאים בתוך הסעודה והן מחמת הסעודה אינן צריכים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, אלא ברכת המוציא שבתחילה וברכת המזון שבסוף פותרין הכל, שהכל תפילה לסעודה, ודברים שאינן מחמת הסעודה שבאו בתוך הסעודה טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם, ודברים הבאים לאחר הסעודה בין מחמת הסעודה בין שלא מחמת הסעודה טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. ומורי שם בערה באות כף גימל, שהיא ערה מאוד ארוכה, ארוכה מארץ מידה, אבל בעמוד תף כובנון גימל מורי כותב בהגדרת דברים הבאים תוך הסעודה, כתב רבנו סעדיה גאון בסידורו בעמוד פה, הוא מביא את ההגדרה, ולאחר מכן מורי מביא תשובה של רבנו בעניין על גדייף. נשאר רבנו על הגדייף, ומורי בסגוריים כותב תרגם רבנו סעדיה גאון בשמות תזן למד א' ספיחית גדייף, כלומר על המן נאמן והוא כצפיחית בדבש, ורבנו סעדיה גאון תרגם צפיחית גדייף, ורבנו נשאל על גדייף. זה בסימן רשיות ג' מהדורת בלאו, שמה דן רבנו על הגדייף. הוא אומר את הדברים הבאים, שמגישים אחר האוכל על השולחן, וכל הדומה להם ממש דרך בני אדם להתמתק בהם, כי הגדייף האלה הם מתוקים מאוד. אחר האוכל ממש דינו לברך עליו לפני אכילתו בורא מן המזונות. הם הביאו אחר הסעודה על השולחן, האם טעון ברכה לפניו או לאו? והשיב, כל מה שמגישים אחר גמר אכילת הלחם, אומר מורי אף על פי שלא סילקו את הלחם, זה לא כתוספות, וזהו נקרא לאחר הסעודה, הרי זה טעון ברכה לפניו ולאחריו, ואפילו היה מחמת הסעודה, כלומר ממש דרך בני אדם נתמתק בו לאחר הסעודה, ואין ברכתו משתנית אלא מברך עליו בברכה הראויה לו, אילו נאכל לבדו בפני עצמו. הודעו, כך רבנו אומר, הודעו, כי הצפיחית פת היא, נקשיב להגדרה, פתי וחייבת בחלה, ולפיכך כשהיא נאחדת לבדה אחר הסעודה אינו מברך עליה בתחילה ולא ואין לייחד לה ברכה בסוף, כי הרי המוציא היא כמו סעודה. אבל הצפיחית הממולאים המתוגנים הרי הם לדעתי בכלל פת הבאה בכסנין, וכאשר נאכלים אחר הסעודה מברך עליהם בתחילה בורא מן המזונות. כלומר, אומר רבנו בתשובתו זו, הצפיחית הבצקית שאם היא נאכלת בלא המילוי דבש שבתוכה היא פת שחייבת בחלה. ועל זה אומר אותו רב חשוב, כי אכן באמת צריך לברך על הלחוך, איך קוראים המוציא, כי היא פת. וזה מדוע? משום שהרי צפיחית זה גדייף, כך הוא לומד את ההבנה בדברי רבנו. ומחזק אותו חברנו יוסי פרחי, שהוא שאל את סבתו איך היא עושה את הגדייף, ואומרת שעושה כמין לחוך ואחר כך שמה בזה דבשים, הנה ממתק וכיוצא בזה. אז יוצא אפוא לכאורה שרבנו מתייחס אל הגדייף בשלב שזה בצק לפני הנחת המילוי, ועל זה הוא אומר שזה פת וחייבת בחלה, ובשלב שיש בו מילוי דבשי שאז עברים למזונות כדין פת הבאה וכסנין. כבר על אתר יכולים לשאול, הרי מורי הביא את התשובה הזו, ומורי בכבודו עצמו כותב במפורש בפרק ג' על החטאת, שם הוא כותב במפורש על חוך, בגלל שהבצק שלו דליל מאוד ויוצקים אותו על גבי המחבת, וזה הופך להיות כדרך בישול, אז לכן מברך עליו בורא מן המזונות אפילו בקבע סעודתו. אז בכי מורי שהביא את התשובה הזו לא שט ליבו לדברי רבנו כאן? קצת קשה. אבל דומה, מוריי ורבותיי, שיש כל מיני גדייף. יכול להיות שיש כאלה שעושים גדייף ברמה של לחוך עם מילוי. אבל הגדייף שעל זה רבנו מדבר כאן בתשובה, אומר רבנו הם פת וחייבים בחלה, ולהתחייב בחלה לא מתחייבים על בצק דליל שניצוק, רק על עיסה גושית ראשית עריסו זה חם, עיסה שיש בה טמטום, אטימות, גלגול, אבל לא עיסה דלילה שהיא ניצוקת. וגם אפילו מורי בשמות שהביא את התפסיר צפיחית בדבש, מורי תרגם את התפסיר וכתב כלביבות, כך כתב מורי כצפיחית בדבש. אז אומר מורי, כתב הרבה כי הוא רקיק מצות, סליחה לפני כן, צפיחית בדבש כלביבות בדבש. ואז כתב מורי בערה, כתב הרבה כי הוא רקיק מצות, והנה כשיוכל כאשר ירד הוא קצת פיחית בדבש וכו'. כלומר, היה להם כנראה עוד גדייף, גדייף שהם בכל זאת בצק, רק הוא בצק רך אבל לא דליל עד כדי יציקה, עד כדי יציקה. יש לי קושי של מרשוד אלקפי בערך צפח, מביא צפחת ומשתמש בלשון ניצוק. אבל כאמור אנחנו רואים זה המקור היחיד בכל המקרא, צפיחית. וכאן רבנו סעד הגאון תרגים גדייף, ורבנו מביא גדייף, ורבנו מדבר שזה פת וחייבת בחלה. כאן המקום להעיר, מדוע אנחנו סוברים בביטחון גמור שעל הלחוך זה חייבים רק בורא מן המזונות ולא חייבים בהפרשת חלה? כי התורה אומרת בספר במדבר ראשית עריסותיכם, תפרישו את החלה זה ראשית עריסותיכם. ורבנו בספר המצוות כתב במפורש עיסה, ספר המצוות ס' סימן קופלמת ג' להפריש תחילה מכל עיסה ולתנה לכהן, ובפרק חמישי מהלכות ביקורים מצוות עשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן. וזה לא עיסה של, של, של החוח, זה לא עיסה, זה דליל, זה ניצוק. ואנחנו מוצאים בפרק שמיני המפריש חלתו כמה, אין החלה וגזל בידו. ואומר רבנו בהלכה ב', מתי מפרישים החלה? כשייתן המים ויתערב הכמח במים. מפריש החלה ממנו מתחילת דבר הנילוש, שנאמר ראשית עריסותיכם, והוא שלא יישאר שם כמח בעריבה, שלא נתערב במים, שיעור עומר. כלומר רבנו מדבר נכון, אפשר להפריש עוד בזמן הטלת המים על ה על הכמח, זה ראשית עריסותיכם, אבל אז זה עוד אומר מורי שם בערות, זה עדיין לא תבל, רק מה אפשר כבר להוציא משם אז תחלה. אבל מתי האמת מפרישים תחלה? כשזה הופך להיות גושי, ממש גלגול, כך רבנו מתאר את זה שם, גלגול, ושתתגלגל בחיטים ועל החטאת והתערב הכמח במים עד שתתמתם בסעורים ותעשה כולה גוף אחד, גוף אחד. רק בנסיבות כאלה יש טבל ויש חיוב של הפרשת חלה. לכן נראה לנו הדבר פשוט, נראה לנו הדבר פשוט שאין חיוב הפרשת חלה על בצק דלילי. נכון שמורי בהליכות תימן בערך לחוח, אז הוא מתאר מקצת לישה, אבל במתכונים שקראנו בגוגל אין זכר ללישה, אל ערבוב של מים וכמח, ונותנים לו זמן לטפוח, אבל כאמור הכל ניצוק, הכל דליל. ואיל וכן, מתי באמת חייבים בהפרשת חלה? רק שזה עיסה. נכון שאפשר כבר בראשית העיסה להפריש חלה, אבל בסופו של דבר היא עיסה. אבל כל שסופה שאינה עיסה אלא דלילה, אין בכלל שום חיוב של הפרשת חלה. ואיל ורבנו דיבר שהיא פת וחייבת בחלה, אז הגדיף שעליהם הוא מדבר רבנו, זה גדיף שהם בכל זאת במסד של עיסה, בוודאי לא דלילה ובוודאי שלא נצוקת. וכנראה מה שיוסי פרחי ראה אצל סבתו, סוג אחר של גדיף שלא על זה דיבר רבנו. רבי חננו בן הגשי אומר סבתו.